סייעתא דשמיא, שבת אנחנו נקרא פרשת דברים. הפטרה תהיה הפטרת חזון, ויום שבת עצמו זה ט' באב, רק שאנחנו בסייעתא דשמיא, אם עד אז לא יבוא משיח, אז נצטרך לצום ביום ראשון, שזה צום תשעה באב נדחה. הלילה זה יום ההילולה של רבינו רבי יצחק לורי האשכנזי, הארי ז"ל, הארי הקדוש, וודאי שהשיעור יהיה בכיבוד, וכל מה שכולם טרחו פה יהיה לעילוי נשמתו. תוך כך גם אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת נפתלי בן מיסה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם דוד בן ליזט, אמיר בן שושן ערות, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, אבנר בן מרים, אבא של אהרון, יצחק רפאל בן רחל, איתן נפתלי בן יעל, אייל ספרי חיים בן אסנה, כרמלה בת סול, ורפאל הכהן בן פרחיה, אורנה בצים, וכן יהיה שיעור לעילוי נשמת אסתר בת רבקה, וסעדיה בן בדרה וסולימן.
דייזי בצלימה.
ולי זה?
דייזי
בצלימה. אומר הארי ז"ל, עניין בין המיצרים, והם כ"א ימים שבין י"ז לתמוז התשעה באב, מנהג טוב וקשר הוא מאוד לכל בעל נפש לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים, ולבכות בכייה ממש על חורבן הבית. וטעם היות זה אחר חצות היום הוא, כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד, כי ינטו צללי ערב, אשר לסיבה זו נשרף ההיכל אחרי חצי היום. אנחנו יודעים שההיכל נשרף בתשעה באב אחרי חצי היום, אחרי צהריים, וזה מסביר הארי ז"ל בשל תקבורת הדינים. בכלל אנחנו נמצאים בימים של דין בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, למעשה לבין עשרה באב, והזמנים האלה של תקבורת הדינים הם זמנים שבהם יש לשבת באבלות, ואנשי מעשה בעלי לב יושבים אחרי חצות היום, לא רק חצות הלילה, שזה כל השנה למעט ימים מיוחדים אנחנו יושבים, עושים תיקון חצות, אלא יש תיקון חצות היום, חצות היום לא חצות הלילה, בכל יום אחר חצות היום יושבים ועושים למעשה את התיקון, שהוא חלק מהתיקון, מתיקון חצות. וכי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן, אומר הארי ז"ל, ומכל שכן בלילות בין המצרים שצריך להוסיף בבכייה, ועליו נאמר שמחו את ירושלים וכולי, כל המתאבלים עליה. וכמובן צריך להיזהר ולהימנע מלאכול בימים ההם שום פרי חדש, שלא ללבוש שום לבוש חדש, כדי שלא יצטרך לברך עליו שהחיינו, וכמו כל הדינים שמפורטים בפוסקים ביחס לימים האלה, ועד שבעזרת השם נגיע למה שכותב מוערכו רבי חיים ויטל בשם רבו הארי, ונראה לעניות דעתי ששמעתי גם כן ממורי ז"ל טעם אחר למה בתשעה באב בצהריים יש כבר איזה התחלה של שמחה. אז יש שני נימוקים. נימוק אחד שמביא מוערכו פה בשם הארי ז"ל, זה שברגע שהתחיל להצטרף הבית, עם ישראל נרגע, עם ישראל שמח, כמו שכתוב מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. שואל הארי ז"ל, אם באו גויים בנחלתך, הם שורפים את בית המקדש, בית המקדש, מה יש להגיד מזמור? מה זה מזמור לאסף? אתה שר? בית המקדש נשרף ואתה שר? הוא אומר, כשראו עם ישראל שהקדוש ברוך הוא שופך חמתו על עצים ואבנים, הם נרגעו שמכאן לא, חס ושלום, לא יקרה דברים יותר גרועים, לא תבוא כליה חס ושלום על עם ישראל. והנימוק השני, כותב רב חיים ויטל בשם האריז"ל, הוא כי אז במנחת ט' באב, בשעת המנחה נולד המשיח הנקרא מנחם, כנזכר באיכר רבתי. ככה, אז יש לנו, ברוך השם, אנחנו ככה נכנסים קצת לתוך העניין של השיעור שלנו, כי כידוע בפרשה שלנו, פרשת השבוע, נזכר, זה לא אמור, הייתי? לא, לא. נזכר בפרשת השבוע בעולה השני, נזכרת המילה איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם. אומר משה רבנו עליו השלום, איכה אשא לבדי תורככם מסעכם ורבכם. בנביא, בהפטרה, אומר ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, השבת זה שבת חזון, אחת השבתות הגבוהות בשנה. יש מרבותינו שאמרו שזה השבת הגבוהה בשנה. בחזון מראים לכל אדם את בית המקדש, מראים את אחרית כל הימים, את התכלית של כל התכליות מראים לו בחזון, ממש חזון. אומר הנביא ישעיה בהפטרה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. וירמיה באיכה, בספר איכה, במגילת איכה, אומר, פותח, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. יש לנו שלוש פעמים איכה, פעם בדברי משה רבנו עליו השלום, פעם בדברי הנביא ישעיהו, ופעם בדברי ירמיהו, כפי שנכתבו במגילת איכה, 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 איכה. כדי לקשור את בהתקללות הזמנים, את הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו, שזה גם ה' באב, ה' באב, אז יום ההילולה של האריז"ל, וידוע, וצריך לשאול את השאלה, מדוע בחר האריז"ל להיפטר מן העולם דווקא ב-ה' אב? ידוע שרבותינו גדולי ישראל בוחרים מתי להיפטר מן העולם, במועדים מיוחדים, כמו שמצאנו אצל רב שמעון בר יוחאי, חיים לחיים לחיים. כמו שמצאנו אצל רב שמעון בר יוחאי, שבחר להיפטר בלג בעומר, שהוא היום החמישי בשבוע החמישי לעומר, בדווקא, כדי למתק את הדינים שמתגלים בהוד דהוד. הוד דהוד זה הזמן של פטירת רב שמעון בר יוחאי, למתק את הדין. והנה אנחנו מוצאים שאריז"ל בחר להיפטר בה' אב, שביחס לכל הנושאים שבאב, שבחודש אב, צריך לשים לב שהם כולם הולכים סביב המספר 5. סביב המספר 5, כמו שאנחנו יודעים, שחודש אב הוא החודש החמישי למניין שאנחנו מונים מניסן, ניסן, סיוון, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, החודש החמישי. אנחנו נמצאים ביום החמישי, זה הלילה, זה היום החמישי. אנחנו חודש אב מיוחס לאהרון הכהן שנפטר באלף אב, והיורצייט שלו הוא היורצייט היחיד שנזכר בכל התנ"ך כולו. באלף אב נפטר אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא הרועה החמישי משבעת הרועים. יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון. כך לפי ספירת המקובלים, אהרון הוא כנגד ספירת ההוד, ספירה החמישית מחגת נעים, מחסד, בועה, תפארת, נצח, הוד. והנה יש לנו עוד פעם את היום החמישי בחודש החמישי. רב שמעון זה היה היום החמישי בשבוע החמישי. האריז"ל בוחר את יום הפטירה שלו ליום החמישי בחודש החמישי, והדברים הם לא בכדי, זה לא סתם. יש כוונות עצומות ואיומות בדבר הזה. בתשעה באב אנחנו מתענים חמישה עינויים. הכל סובב סביב במגילת איכה יש חמישה פרקים בדווקא, ויש עוד עניינים שונים ומשונים שקשורים לספרה 5, וצריך לתת את הדעת עליהם. אני לא בטוח שנגיע לזה, אבל רק כדי לעורר ככה את תשומת הלב, הזכרתי את העניין הזה. ומה שהייתי בסייעתא דשמיא רוצה להתרכז בו דווקא, זה באמת הנושא של מוזכר בגמרא, שהיא גמרא מאוד מפורסמת, כולם מכירים אותה, כי היא גמרא בברכות. בברכות כולם הגיעו, לברכות כולם מגיעים. אז הגמרא בברכות דף ג' אומרת דבר שהוא פלא פלאות, ובסייעתא דשמיא נראה איך הוא מתקשר כפתור ופרח לימים שאנחנו נמצאים בהם, לעובדה שספר דברים כולו הוא ספר תוכחה שכתב משה רבינו עליו השלום. הצדיק מאפתא היה אומר שספר דברים הוא לומד אותו, הוא קורא אותו כספר מוסר, ספר מוסר. מי שרוצה ללמוד מוסר לוקח ספר דברים, חומש דברים, ולומד חומש דברים. ספר מוסר, ספר של תוכחה, שרבינו מתחיל את התוכחה באלף שבט ומסיים בזין באדר, 36 ימים של דברי תוכחה. אומרת הגמרא בדף ג, בברכות דף ג עמוד א, אומרת הגמרא ככה: דתניא רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. ומה הסימן? הקדוש ברוך הוא, יש שלוש משמרות בלילה, הקדוש ברוך הוא בכל משמרת שואג כארי, כן? לא כארי זל, לא, אבל זה קשור, אנחנו נראה שבסוף שיעור הכל קשור, סייעתא דשמיא. אז שואג כארי, הקדוש ברוך הוא שואג כארי בשלוש משמרות. מהם המשמרות? משמרת ראשונה וסימן לדבר, כן? יש סימן. אדם רוצה לדעת באיזה משמרת הוא נמצא בלילה, איך הוא ידע? מתעורר בלילה, כן? אדם משכים קום, רוצה חצות לילה קום להודות לך, רוצה לקום בחצות הלילה, איך הוא יודע באיזה משמרת הוא נמצא בלילה? אז יש סימנים, הגמרא נותנת סימנים. סימן לדבר, משמרת ראשונה, חמור נוער. החמור נוער במשמרת הראשונה, הוא מתעורר, שומע חמור נוער, הוא יודע שהוא במשמרת ראשונה. שנייה, משמרת שנייה, הוא מתעורר, הוא שומע כלבים צועקים, כלבים צועקים, זה משמרת שנייה. שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. אישה מספרת עם בעלה, מפטפטים, אישה מספרת עם בעלה. אני מדלג, והגמרא ממשיכה בעוד סיפור שהוא סיפור פלא, שגם מזכיר בעלי חיים. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. אנחנו היום יודעים את ההלכה שלא נכנסים לחורבה, אבל הוא כנראה אז עוד לא ידע את הדבר הזה, שלא הייתה לו ברירה, כמו שנשמע היה לו נימוק טוב מדוע. בכל אופן, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח. עמד אליהו הנביא, רבי יוסי מתפלל בפנים, ואליהו הנביא עומד על פתח החורבה ושומר על הפתח, והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי. אליהו הנביא פונה אל רבי יוסי ואומר לו שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. קודם כל אנחנו לומדים פה מפורשות שרבי יוסי הכיר את אליהו הנביא, שהרי הוא אומר לו שלום עליך מורי, רבי ומורי. זאת אומרת, למד, אליהו הנביא למד עם רבי יוסי, הייתה ביניהם היכרות מוקדמת. אומר לו שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל, ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. מוכיח אותו אליהו הנביא את רבי יוסי, בעדינות. אומר לו, בני, מה, אתה לא יודע שלחורבה לא נכנסים? יש מזיקים בחורבה, מפני המפולת, מפני החשד, מפני המזיקים, לא נכנסים לחורבה, יש סיבות טובות למה לא להיכנס לחורבה. אומר לו רבי יוסי, ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמה יפסיקו בעוברי דרכים. כן? רבי יוסי, כשהוא מתפלל, הוא לא רוצה שיהיה בינו לבין קונו שום דבר שחוטץ או שמפריע את המחשבה. לא היום, כמו היום, חוץ מהיושבים פה, חוץ מהיושבים פה, יושבים פה, ודאי לא שייך בריא, אבל יש אנשים לפעמים רוצים להתפלל, קודם כל מחפשים איפה יש חלון, תסתכלו קצת החוצה, יראו מי עובר, מי הולך, מי בא, כן? יש, שלא כמו אותם. רבי יוסי נכנס, הוא רוצה מקום להתבודד, הוא לא רוצה שכל אחד יעבור, יגיד לו שלום עליך רבי יוסי, שלום, נו, יש איזו סוגיה, אני מתעסק, אני פה, אני שם. יש להם שאלות, לשאול שאלות, הוא צריך להפסיק, הוא צריך לתת את הדעת, הוא צריך להגיד שלום, בין הפרקים, לא בין הפרקים, סיפור. רבי יוסי מוותר על העניין הזה, הוא לא רוצה הפסק בתפילה. אז הוא נכנס לחורבה, ואמר לי, אליהו הנביא אומר לו, היה עליך להתפלל תפילה קצרה, אבינינו, כמו שהגמרא אומרת בהמשך הגמרא בברכות, אני לא זוכר, נדמה לי דף סמך. תפילה קצרה אבינינו, יש תפילה קצרה שכוללת מעין כל ה-18 ברכות של תפילת 18. היית מתפלל? באותה שעה אומר רבי יוסי, למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, למדתי שמתפללים בדרך, שאפשר להתפלל בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה, אבינינו. ואמר לי, עכשיו אליהו הנביא שואל את רבי יוסי שאלות. רבי יוסי היה בחורבה מחורבות ירושלים והתפלל. שואל אותו אליהו הנביא, רבי יוסי, מה כל שמעת בחורבה זו? תגיד לי, כשהיית בפנים שמעת איזה קולות? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלים והגליתים לבין האומות. ואמר לי אליהו הנביא, עונה לו ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים יהיה שמי רבה הגדול ומבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו. זה לומר, גמרא מעניינת בפני עצמה, יש בה במה שקראנו הרבה מאוד עניינים שאפשר להרחיב עליהם את הדיבור, באמת הרבה מאוד, זה לא גוזמה. ואנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להתקדם לאיזושהי נקודה שקשורה באמת לימים שאנחנו נמצאים בהם ולזמן המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו. ויש שאלה כמובן, מדוע הגמרא מדמה דימויים של בעלי חיים? מה העניין של חמור נוער, כלבים צועקים, אישה מספרת בבעלה, יונה מנהמת? מה זה כל הדימויים האלה שחז"ל משתמשים בהם בגמרא? לא ברור שהגמרא לא מאזכרת ביטויים בכדי. גם השמות של התנאים הם לא בכדי. רבי יוסי רומז לדין, יוסי גימטרי השם אלוקים, הוא רומז לדין. בכל מקום שרבי יוסי מופיע אפשר יהיה למצוא בסיפורים שקשורים אליו עניינים שקשורים להקפדה, לדינים. מה העניין שפה הגמרא מדמה לחמור נוער? מה יש בחמור נוער? מה העניין בחמור נוער? ישנו מלבים שלא קשור הנה, קשור לבראשית. שהמלבים מביא שם, נותן שם שאלה פנטסטית. הוא שואל שאלה פנטסטית, המלבים, על מה שכתוב, על מה שכתוב בבראשית, ש הפסוק, בכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו. נפש חיה הוא שמו. שאלה מאוד, לא יודע, מחויבת המציאות אפילו, אבל המלבים בגאונותו, כשהוא מביא את זה, אתה אומר, איך לא שאלנו את זה? איך לא שאלנו את זה? ישנה שאלה. אנחנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז הוא מביא את האדם לקרוא שמות לבעלי החיים. לקרוא שמות לבעלי החיים. למות. אומרים על אחי השנת, למה אתה נותן לאדם לקרוא שמות? תן לנו. מה, אנחנו לא יודעים לקרוא שמות? מה, כל כך סובך? תביא לפנינו את בעלי החיים, שאל שאלה, נגיד לך איך קוראים לבעל החיים. תביא לפניהם סוס, אומר, מה תקראו? לא מסתכלים עליו, שותקים, אומרים, טוב, תנו לו איזשהו שם, שם כלשהו, קראו לו משקפיים, קראו לו משהו, קראו לו צלחת, קראו לו משהו. הם לא יודעים מה שייך לקרוא לו, לא, אין להם הבנה. מביא לפניהם פיל, אין להם שום התחלה של להגיד את השם. הביא את האדם, שם אותו, שם פניו סוס, אומר, מה, תקרא לו שם. אומר, מה זאת אומרת? זה ברור, זה סוס. למה סוס? אומר, כי סוס הוא צוהל, הוא סס, הוא שמח, הוא צוהל, אז אני קורא לו סוס. תמוד, אמר להם, אתם רואים? ככה קוראים שם, לפי התכונה, לפי האופן, אותו עניין שמייחד את אותו בעל חיים, יתר בעלי החיים. הביא לפניו פיל, אמר פיל, למה? הוא פילאי. הפיל הוא פילאי, יש לו איזה חדק כזה, ועם החדק הזה הוא יכול להריח, הוא יכול לתפוס, החדק הזה משמש כמו יד, החדק הזה משמש לנשום, לשאוב מים, לשתות, הוא משמש להמון המון שימושים, דבר פלא הפיל הזה, פילאי. בואו, אתם רואים מה, מה, מה האדם הזה מסוגל? האדם הזה יש לו את היכולת לקרוא שמות. השתכנעו, עזבו מלאכי השרת את, ה, את התפקיד של קריאת השמות, והאדם הראשון קורא שמות. שואל הקדוש ברוך הוא את האדם, ולך איך אני אקרא? איך קוראים לך? אומר לו אדם, אדם, תקרא לי אדם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אני קורא לך אדם? אומר, כי אני באתי מן האדמה. אני באתי מן האדמה, אומר האדם הראשון. שואל המלבים, מה זאת אומרת? והסוס לא בא מהאדמה? החמור לא בא מהאדמה? ממה הוא בא? מפודינג? מג'לי? מפלסטלינה? לא, כולם באו מן האדמה. אז מה מיוחד אדם שיקרא אדם בגלל שהוא בא מן האדמה? תקרא לחמור אדם א', לסוס אדם ב', לאדם אדם, לא יודע, נון. איזשהו סוג של אדם גבוה יותר, לא יודע, כל דבר שהוא, אבל כולם באו מן האדמה. אם העניין זה מי בא מן האדמה, אז כולם באו מן האדמה. מה מיוחד באדם? אי תגיד, כמו שאומר רבנו הרמ"ג, אדמה לעליון, ראוי האדם שידמה לקונו, אדמה מלשון אני אהיה דומה, אז אני אקרא אדם. זה כבר על, על התכלית, זה לא מאין באת, זה לא המקור, זה כבר אתה אומר מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, נפלא מאוד. אבל זה לא התכונה שלך. מה התכונה שלך? שבאת מן האדם. וגם זה שאלה גדולה, נכון? כתוב כי לאפר באת ולאפר תשוב. מה מיוחד בזה? מילא אם היינו עושים זהב והיינו שווים להיות זיף זיף או אפר, אז אני מבין את השאלה. כן, אני מבין את האמירה, כי אפר אתה ולאפר תשוב. אבל אם אתה אדמה ואתה חוזר להיות אדמה, אז מה קרה? לא קרה כלום. איזה שינוי יש בזה? מסביר המלבים יסוד שהוא, אני חושב, יסוד שיעזור לנו גם להבין אחרי כן את דברי הגמרא. אומר המלבים שכל תכונותיהם ומידותיהם הביא אל האדם, שנפש האדם כוללת את כולם. המלבים מדבר עכשיו על בעלי החיים. הוא אומר, נכון, נכון, החמור לוקח מן האדמה. מאיפה? מאדמה כלשהי, לא יודע, בטח לא מרעננה, בטח משכם. כך חמור לקח אדמה משכם, עשה חמור. או מלוב, חמור לובי. מצוין. חמור לובי, הוא גיבור. הקרנף לוקר מאיזושהי אדמה באפריקה. לקחו את ה... לקח הקדוש ברוך הוא אדמה מאפריקה, עשה קרנף, וכן על זה הדרך וכל בעלי החיים. הם לוקחו ממקום אחד. מאדמה ממקום אחד. בא האדם, והקדוש ברוך הוא לקח אותו, את הראש מהר המוריה. תאפר לראש מהר המוריה, את יתר האיברים שלו מכל קצווי תבל, מכל המקומות, למעשה אם ככה מכל מה? מכל האדמה ששייכת בבעלי החיים כולם. האדם הוא כולל את כל בעלי החיים כולם. וכך אומר המלבים, רוצה לומר שכל תכונותיהם ומידותיהם הביא לאדם, שנפש האדם כוללת את כולם. וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה ושמו, רמז בזה שכל שם שקרא אדם לכל בעלי חיים, לכל בעל חיים, היה מצד שהשיג טבעו ותכונתו המיוחדת בו מיתר בעלי החיים, ומצד שמצא מידה שווה זו גם בנפשו, שעל כן נקרא שמו אדם שצבר אפרו מכל האדמה. עד שכל שם שקרא אדם מצד שהאדם הוא נפש חיה, היינו שמצד נפשו החיונית, שמצד זה גם האדם הוא נפש חיה, כמו שכתוב, והיא אדם לנפש חיה, ראה והשיג שהוא שמו של אדם, שלכן נקרא אדם שכולל בנפשו החיונית כל כוחות הבעלי חיים, שעל זה אמר ששמו אדם שנבראתי מן האדמה. עכשיו זה ברור, כן? קודם כל זה ברור שאנחנו כבני אדם כוללים את כל הכוחות של בעלי החיים. זאת אומרת, עכשיו יעזור לנו קצת להביא את דברי הגמרא. אם אדם מתעורר באמצע הלילה, רק הלך לישון, בדידי אב העובדה, כן, אני מדבר על עצמי, חמור, הלך לישון בשעה 12, ב-2 קופץ למיטה. הלך לישון ב-10, ב-12 וחצי פתאום מתעורר. אומר לעצמו, תחזור לישון. תחזור לישון, מה יש לך? תישן מינימום, רמב"ם, 6 שעות מינימום. תחזור לישון, הלכת לישון ב-10, חכה, יש לך זמן, תישן. הלכת לישון ב-12, חכה עד 6. לא, אתה רוצה להיות משקים, קום, תקום 5:30. אבל מה אתה קם בחצות לילה? אקום להודות לך. אומרים חז"ל, זה פשוט. יש בך כוח של חמור? חמור באשמורת ראשונה כבר מתעורר? חמור נוער?
אתה יכול גם כן לקום, יש לך כבר את הכוח לקום. התעוררת משמרת שנייה בשעה 3 לפנות בוקר, 2:30, אתה שומע כלבים צועקים, מה אתה נבהל? כלבים כבר התעוררו, הכוח של כלבים שבך יכול להתעורר, לקום. וכן זו הדרך, ממילא ברור. הוא לא פה, לא בגמרא הזו, אבל אפשר גם את התרנגול להזכיר. תרנגול צועק 7 פעמים בלילה, תיזהר. אתה לא, תרנגול יש לו הרבה פעמים שהוא צועק, 7 פעמים בלילה הוא צועק. ומכל מקום הדברים הם כפתור ופרח, חפלה ופלה. זה גם מסביר איך יכול להיות אדם שפתאום הוא עדין, הוא מתנהג בצורה מסוימת, ולפתע פתאום מתעורר בו איזה כוח שאין לו שום הסבר, איך הוא יוצא באיזה מין גסות ובאיזה מין חייתיות שאין שום הסבר איך זה קורה לו. מה התעורר אצלו? התעורר הכוח החייתי שתמון בו במילא מטבע בריאתו, כי הוא כולל את כל הכוחות כולם. אדם צריך להיזהר מזה, שלא יהיה בחוץ אריה, שלא יהיה בחוץ כבשה, ויבוא הביתה יהיה אריה. פתאום על אשתו, על הילדים, הוא נהיה נמר, טרף. בחוץ הוא איזה פודל, כן. מה זה? לא, אל תהיה... שמור את הדברים בצורה מסודרת, את כל החיות שצריך לסגור מאחורי סורג ובריח ומאחורי סורג ובריח, כמו שצריך, ואת ההתנהלות המתוקנת, את ההתנהלות הרגועה, את ההתנהלות שצריך להקדיש לאנשים שאתה אוהב, לאנשים שאתה חיה בכבודם, לאנשים... תעשה כמו שצריך, תעשה כמו שצריך. אבל זה היה רק בהערת אגב. אבל אם את זה עוד לא סלמנו עד הסוף, אז תקשיבו לזה, זה חזק מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. אומר הזוהר הקדוש, וזה הרעיון שמובא פה במלבים, את הרעיון של הזוהר הקדוש מביא גם רבי אלחנן וסרמן, שם קום דמו. אומר ככה, מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו? אז כולם מכירים את הפירוש הרווח, שהקדוש ברוך הוא פנה אל המלאכים והתייעץ איתם, נכון? שון ענווה, למרות שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא גדול והוא לא צריך עזרה של אף אחד, הוא מתייעץ עם קטנים ממנו. אבל הזוהר הקדוש אומר משהו עוד יותר חזק מזה. אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו, נעשה אדם, והקדוש ברוך הוא אוסף מהאדמה של כל החיות, מכל הבריאות, מכל בעלי החיים, נעשה מלשון, בלשון רבים, מכל בעלי החיים במייצר אדם מאפר הזה. באופן שהאדם יהיה סורר, שולט, ובכל הבריאה כולה. בכל הבריאה כולה. נעשה אדם זה לא על המלאכים, זה לא פנייה למלאכים. נעשה אדם זה פנייה לכל בעלי החיים וכל הבריאות שנבראו לפני אדם. וכולם נוצרו מן האדמה, והוא לוקח מהאדמה של כולם כדי לייצר את הדמות הזו שנקראת אדם. אז פירוש אחד לחמור נוער וכלבים צועקים וכולי, הבנו באופן הזה. ישנו כמובן פירוש נוסף שיכול להיות שגם הוא מוכר, שחמור נוער מכוון אל הילדות והבחרות של האדם, הנערות של האדם. אדם גדל, הוא גדל בחינת חמור נוער, זה נקרא ימי העלייה. אדם עולה, עולה בהם בגיל, עולה בהם בשכל, עולה בהם במשקל, עולה בהם במסת השריר, הוא עולה, אדם עולה, ימי עלייה. ימי הנערות שלו, ימי הבגרות שלו, זהו בבחינת חמור. למה חמור? כי חמור זה לשם חומר. כן? כשאדם הראשון הביאו לפניו חמור, אמר זה חמור. למה? כל כולו שקוע בחומר. כל מה שמעסיק אותו זה חומר וחומריות. ילד מתפתח, כל מה שמעסיק אותו זה הוא בעצמו, עולם החומר, תן לו לטייל, תן לו להשתובב, תן לו לאכול ממתקים, תן לו להתקשקש סביב מה שזה לא יהיה, ושמסב לו תענג, שגורם לו להרגיש שהכל שלו, שהכל שייך לו, שכולם סביבו, שכל תשומת הלב ממוקדת בו. חומר, 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 חומר. חוץ מהילדים החמודים פה, שמעניין אותם גם רוח. כלבים, זה מכוון אל הימים שנקראים אצל האדם ימי עמידה, הימים שבהם האדם רודף אחרי הפרנסה. למה זה נקרא כלבים צועקים? למה הימים האלה שאדם רודף אחרי הפרנסה נקראים ימים כלבים צועקים? מה קשור לכלבים? בדיוק ככה. אנחנו ביום הכיפורים מצאנו אצל האריזל, והדבר מפורש בזוהר הקדוש, שביום הראשון של ראש השנה אנחנו נזהרים, זה נקרא דין הקשיה, היום הראשון, ואנחנו נזהרים מלבקש בקשות אישיות ביום הזה. למה אנחנו נזהרים לבקש בקשות אישיות? כי הזוהר הקדוש כותב שמי שמבקש בקשות אישיות ביום הזה, בדין הקשיה, ביום הראשון, אז הוא בבחינת כלבים המצווחים אב-אב. כלבים שצוחקים אב-אב. צווחים ואמרים אב-אב. מה זאת אומרת? אב לי כסף, אב לי פרנסה, אב לי בנים, אב לי, אב לי, אב, 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 מ... לא טוב ביום הדין, בטח לא ביום הראשון, שאדם מרוכז בעצמו. זה נקרא כלבים צועקים. כלבים צועקים, הזוהר מתבטא בצורה קשה מאוד נגד אותם אלה, שכך הם נוהגים ביום הראשון של ראש השנה. אז ממילא אנחנו מבינים שימי העמידה, אותם ימים שאדם רודף בהם אחרי פרנסה, אב, 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 זה נקרא כלבים צועקים. מה זה אישה מספרת עם בעלה? אישה מספרת עם בעלה, זה ימי הזקנה של האדם. אדם אומר, למה אישה מספרת עם בעלה? קודם כל זה ימי הזקנה, כי כשאדם מגיע לפה, אף אחד לא הגיע לגיל, אבל נגיד למעלה מגיל 70, אז פתאום הזוגיות מתעוררות מחדש, הולכים יחד לסופר, הולכים יחד לקופת חולים, הולכים לרופא, יוצאים לבית הבראה יחד, אחד עוזר לשני, פתאום מתעוררת הזוגיות. לפני זה, האישה אומרת לבעלה, אני רוצה להגיד לך משהו, אומר לי זמן, אני רץ לעבוד, אני רץ לפה, אני רץ לשם, יש לי שיעור, יש לי פה. אבל הגיע המועד, הגיע הרגע של הפנסיה, בדיוק. הוא אומר לה, בפנסיה, תרשמי את כל מה שאת רוצה ממני, בפנסיה אני אתן לך תשובות על הכל. הגיע הפנסיה, אז אישה מספרת עם בעלה, יש זמן, יושבים על הספסל בגן הציבור, אוכלים לבן, ואפשר לדבר על הא ועל דא, כן? לא יודע, ש... אז מה אומר? אני בפנסיה, אני בפנסיה, אני בפנסיה אני אשב, בפנסיה אני אנוח, אני אלמד, בפנסיה, 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 בפנסיה אני אשב רגל על רגל, אספור אוטובוסים באחוזה. אבל אולי הוא ילך לפני שהאוטובוסים מגיעים, הוא לא יודע. ואז עם כל מה שהוא חסך וכל מה שהוא צבר וכל מה שזה, אז הוא לא יצא לפנסיה עם זה, הוא... יפרוש למקום אחר, והאישה עם הג'נטלמן החדש תצא לפנסיה. האדם צריך להיזהר מזה. זה, אבל זה בכל אופן נקרא אישה מספרת עם בעלה. אגב, גדולי ישראל ובראשם הבן איש חי מתבטאים בחריפות גם כלפי אלה שעוגרים ושומרים. אתה שואל אותם, מה אתה עובד? מה קרה? למה אתה לא יושב ללמוד? למה אתה לא מקדיש קצת לעולם הרוח שלך וכולי? אתה אומר, אני חייב לעבוד. למה אתה צריך לעבוד? בשביל הילדים. אומר הבן שחי, אני עוד לא פגשתי את הילדים האלה. כי הילדים האלה גדלים, וגם הם עובדים בשביל הילדים. והילדים עובדים בשביל הילדים, והילדים בשביל הילדים עד קץ כל הדורות. מתי תשבו ללמוד? לא, כל הזמן עובדים בשביל הילדים. למה אתה עובד לילדים? נו, בסדר, הילדים שלך יגדלו, גם הם יעבדו לילדים. מתי עוצרים את זה, אומרים לו, אני יושב ללמוד? אומר הבן איש חי, אתה אף פעם לא יודע לו לא עם הילד שלך מה יהיה איתו, שכולם הילדים שלהם רק יצליחו בעזרת השם וילכו בדרך התורה והמצוות. אבל אתה לא יודע מה, יצא אולי לתרבות רע, כל מה שאספת וחסכת מעצמך תורה ולא הלכת לשיעור ולא בנית את העולם הבא שלך בכאוזה, כל זה הולך מתבזבז. ואם הבת שלך תתחתן עם איזה רשע, חס ושלום, היה לא תהיה, אז הכל הולך, כל הכסף שאספת הלך לרשע? מה ההיגיון בזה? אם הבן שלך הוא צדיק, ואם הבת שלך היא טובה והכל בסדר, אז ממילא הקדוש ברוך הוא ידאג להם. ראית חתול עני, ראית חתול מסכן, ראית נמלה רעבה? אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא משביע רצון לכל חי. הוא ידאג להשביע. אז מה יש לך לי? כן, אבל, נו, זה טבע האדם, ואנחנו צריכים כמובן לקחת לתשומת ליבנו גם את העניין הזה, במיוחד בימים האלה שכתוב בהם צריך להגביר, בימים האלה את לימוד התורה, צריך להגביר, התורה, יש בית ראשון חרב, משום שלא ברכו בתורה תחילה. יש מן דאמר שלא כיבדו מספיק את לימוד התורה. לימוד התורה, לא כיבדו מספיק את לימוד התורה. חשבו שתורה זה מדע, קורס, באים לתחביב. תורה תחביב. אתה יכול לבוא, כמו שאתה הולך לשמוע הרצאה על ציפורים קנריות, אתה יכול לבוא לשמוע שיעור תורה. תורה לא תחביב. היא חביבה, אבל לא תחביב. חביבות, אמרנו, חיבה זה יותר מאהבה. חיבה זה יותר מאהבה. חיבה זה אהבה עם מחויבות. זה חיבה.
אתה יכול לחבק את התורה במובן הזה שאתה אוהב אותה ומחויב אליה. ומחויב. זה אתה, זה את, זה אני משתמש בלשון זכר אך ורק משהו שאני זכר. אבל זה נכון לגבי כולם. כולם, כל אחד במקום שהוא נמצא ואיפה שהוא נמצא ובמה שמעניין אותו צריך לעשות את כל המאמץ וכל מה שהוא יכול כדי להוסיף בלימוד התורה. התורה צריכה להיות חביבה. אז ברור שכאשר אדם בימי הנערות, אדם בימי העמידה שלו, אדם בימי הזקנה שלו, על כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא שואג כערי, שואג כערי. למה אתה ממתין לינוק מהתורה הקדושה, כמו שהגמרא אומרת, ויונק, כמו שהגמרא אומרת, ותינוק יונק משדי אמו, אומרת הגמרא, אומרים המפרשים, מה זה תינוק יונק משדי אמו? זה כמו שתינוק מוצא כל הזמן טעם בחלב של אמא שלו, גם אם הוא יונק חודש וחודשיים ו24 חודש ו30 חודש, הוא תמיד ימצא טעם בחלב של אמא שלו. ככה אתה תלמד 30 שנה, 40 שנה ו300 שנה, תלמד תורה, תמיד תמצא בטעם חדש, תמיד תמצא, תמיד היא תהיה כמו חלב ודבש תחת לשונך, חלב ודבש תחת לשונך. אז אדם צריך להקדיש ללימוד התורה, וכמו שנראה שהדברים קשורים גם לימים שבהם אנחנו נמצאים וגם לחורבן הבתים, העובדה שלא חיבבו את התורה, לא ברחו בתורה תחילה עם כל מה שמשתמע מזה ועם הקשר של זה לעבודה זרה. חיים, ישנו פירוש נוסף ואיתו אני רוצה בעזרת השם להגיע לעיקר ולעניין. המהר"ל בנצח ישראל, פרק י"ח, המהר"ל מציע פירוש שהוא מופיע בעוד מקומות, אבל המהר"ל מסכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה. ואומר המהר"ל, תסלחו לי שזה יהיה קטע טיפה לטיפה לארוך, אבל בעזרת השם נעשה את זה עם הסברים, וזה גם סוגר לנו את הפינה הזאת. אומר המהר"ל ככה, הוא אומר, יש לילה, לילה כידוע, לילה רומז לגלות, לילה רומז לעולם הזה, לילה רומז לגלות, יום זה העולם הבא, היום זה הגאולה, היום זה האור, היום זה המקום שבו הדברים גלויים יותר, נראים יותר טוב וכו'. יש פה כיסאות, ברוכה הבאה, בואי, יש פה, מול שירלי, תוכל לדאוג לך גם. אז אומר המהר"ל ככה, וכמו שהלילה נחלק לג' משמרות, לילה אמרנו זה הגלות, העולם הזה, הוא נחלק לג' משמרות, ככה גלות נחלק לג' חלקים, והם דומים לגמרי אל המשמרות שהם בלילה, כי הם סימן אל שלושה חלקי הגלות. אומר המהר"ל, יש שלושה משמרות בלילה, חמור נוער, כלבים צועקים ואישה מספרת עם בעלה, זה רומז לשלושה חלקי הגלות. לכן השם יתברך יושב ושואג על כל משמר, אוי לי שהחרבתי את ביתי וכו'. כי בתחילה, כאשר באו בגלות, היו נותנים עול על ישראל ומכבידים עליהם הגלות ביותר. והיו ישראל נושאים עול ומסע גדול תמיד, עד שהיו ישראל כמו החמור שנושא מסע גדול, וזהו תחילת הגלות, היו נוהגים כך, והוא מלכות בבל. כך היה החלק הראשון מן הגלות. כך אומר המהר"ל, חלק ראשון, משמרת ראשונה, חמור נוער, זה גלות בבל. מה היה מיוחד בגלות בבל? שהם רצו לשבור את עם ישראל, רצו להכביד על עם ישראל. מה הייתה הכוונה בלהכביד על עם ישראל? בשביל להבין את זה, יש מדרש שהוא, אם הוא לא כתוב, אם הוא לא כתוב אי אפשר להגיד אותו. באלקוט שמעוני על תהילים פרק קל"ז, על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, אומר האלקוט שמעוני דבר שהוא פלא פלאות. אומר האלקוט שמעוני, עכשיו הוא מתאר, יש פה תיאורים איזה איסורים עברו עם ישראל בירידה לבבל, איזה איסורים, כמה הרגו בנו, כמה ניסו לחלות אותנו, את הגופים שלנו, לשבור אותנו. ובין היתר אומר המדרש ככה, ולא היה, ולא עוד, אלא שהיה נבוכדנצר יושב בספינה, ובכל גדוליו, וכל שריו, ועמיהם, ועמיהם כל מיני זמר, שנאמר כסדים באוניות רינתם. היה יושב נבוכדנצר, נבוזרדן, וכל השרים שלו, וכל ה... הם יושבים על איזה, באיזה אונייה, ועל נהר הפרט, הם יושבים באונייה, לפניהם מנגנים, שמחים, יש להם כלי נגינה ושיר, וכל מלכי יהודה מוטלים בשלשלאות של ברזל והולכים ערומים על שפת הנהר. לפניו הוא רואה תהלוכה, מה משמח אותו, מה עושה לו את זה? המנגינה עם אשקה, עם זה, עם זה, אבל כשהוא רואה את מלכי יהודה עכשיו הולכים, מובלים בשלשלאות, ערומים, בביזיון מוחלט על שפת הנהר. מובילים אותו לפני העונייה, מובילים אותם לפני העונייה על שפת הנהר, והם יושבים שם הצוררים האלה ושמחים. וראה אותם ואמר לעבדיו, נשא נבוכדנצר הרשע את עיניו וראה אותם ואמר לעבדיו, מפני מה הללו הולכים בקומה סקופה בלא מסוי? רואה אותם הולכים, רואה את מלכי יהודה עם כל הביזיון, אבל הולכים גם זקוף, יודעים שזה לא הסוף, זה התחלה, יודעים שעוד יהיה טוב פעם, הולכים גם זקוף. אומר להם הרשע הזה, אומר לנבוזרדן, אומר לו, תגיד לי, למה הם הולכים בקומה סקופה? שים עליהם משהו שיתכופפו, שבור אותם, תעקם להם את הצורה. אין לכם מסע שתיתנו על צווארם? הוא שואל את נבוזרדן. באותה שעה הביאו ספרים ועשו אותם כחמת וימלאו אותם חול. מיד נטלו מסוי והניחו על כתפם עד שנכפפה קומתם, ואמרו על עצמם, על צווארנו נרדפנו. מה זה על צווארנו נרדפנו הפסוק? לקחו ספרים, מילאו אותם חול. איך אפשר לקחת ספרים למלא אותם חול? לקחו ספרי תורה, פתחו את הגבילים, תפרו אותם כמו סקים, כמו בלות, מילאו אותם חול והניחו להם על הצוואר עד שנכפפה קומתם. באותה שעה גאו כל ישראל בבחייה עד שעלתה שבעתם למרום. אמר רב איכה בר אבא, באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את כל העולם לטוב ובואו. אמר הקדוש ברוך הוא, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשביל אלו, שנאמר, גם אני אקה כפי אל כפי והנחתי חמתי. עולם שבראתי בשתי ידיי, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ וגומר אחריבנו. באים מלאכי השרת לנחם את הקדוש ברוך הוא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, וכי לתנחומים אני צריך? אני מכיר בראש ומכיר בסוף, שנאמר, בעד זקנה אני הוא. על כן אמרתי, שעו ממני, אל תאיצו לנחמני. אומר להם למלאכים, תעזבו אותי, אני לא צריך את הנחמות שלכם. אמר להם, תנחומים הללו שאתם מנחמים אותי, נעוצים הם לפניי. רדו מלפניי ושאו המסוי מעליהם. אתם רוצים לעזור? אתם רוצים לנחם אותי? תרדו, תיקחו את המסע מעל עם ישראל, תעזרו להם לסחוב את המסע. מיד ירדו מלאכי השרת ונטלו המסוי מעליהם, ולא מלאכי השרת בלבד, אלא אף הקדוש ברוך הוא כביכול נשא בעצמו, שנאמר, למענכם שולחתי בבלה. יש במדרש הזה כמה וכמה נקודות לדבר עליהם, אבל אולי הנקודה המרכזית זה איך שוברים את עם ישראל, לוקחים גבילים של ספרי תורה וממלאים אותם חול ומניחים על הכתפיים של עם ישראל. נו, אתה רוצה לעשות מסע, אתה צריך לקחת גבילים של ספר תורה, תיקח שקיות ניילון, תיקח שקי אורז, תיקח אור של עיזים, תשים בפנים מים, תשים בפנים, למה דווקא חול? לקחת את הדבר הקדוש ביותר ולהוריד אותו אל החול, לקחת קודש ולמלא אותו בחול, לקחת את השבת הקדושה ולעשות ממנה יום טיול בים, לקחת את הדברים, את הערכים שהם קדושים לעם ישראל ולהפוך אותם לחילוניים לגמרי. לא חילוניים במובן של לא דתיים, חילוניים במובן שהם חול לגמרי. אין בהם שום קדושה, אין בהם שום טהרה, אין בהם שום דבר. זה שובר את הגב של עם ישראל. זה ממוצט את עם ישראל. זה מסוי שעם ישראל לא יכול לשאת אותו, לא יכול לשאת אותו אף פעם בשום גלות. ואת זה הקדוש ברוך הוא רואה ולא מקבל שום תנחומים ממלאכי השרת. את זה צריכים שהמלאכים והקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לעזור לנו לשאת.
וזה תקופה של גלות בבל שהיא כנגד החמור הנוער. הכל חומר. בתקופה שבה הכל חומר, בתקופה שבה כל העולם סובב סביב נהנתנות וחומר, אז החומר שמכביד הכי הרבה עלינו זה לקחת את הקודש לנו, להפוך את התורה לחקר המקרא, להפוך את התורה ואת המצוות לפסטיבלים לא יודע איפה, שימי לכם ויציל. כאילו להפוך את התורה לנגישה לכל, כאילו שזה איזה ערך, מה שלא היה אף פעם, וזה לא ערך. התורה היא תורה, תורת אמת, היא תורה שניתנה לנו מסיני, זו שבעל פה וזו שבכתב, היא שייכת לכלל עם ישראל, חד משמעית, שייכת לכלל עם ישראל, אבל היא לא יורדת להפוך להיות איכה ישבה, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. היא לא הופכת להיות דבר מנובל. היא קדושה. היא לא חול. היא תאורה. היא לא מסתובב בתוך התאומה. אי אפשר לקחת ולמלא חול בגבילים של תורה. מגיעים לבית הכנסת, זה צריך להיות בהירה. יושבים בשיעור, זה צריך להיות מתוך הבנה שמתוך השיעור צריך לצאת עם איזה תגבורת. תגבורת של עוד מצווה, תגבורת של עוד קבלה טובה, תגבורת של עוד ברכות, תגבורת להיות אנשים יותר טובים. שום דבר פה הוא לא סתם חול. אומר המהר"ל, והוא ממשיך, זה הייתה המשמרת הראשונה. המשמרת השנייה, דור של שמד, שהיו גוזרים עליהם מיטה ושמד, שהוא כנגד משמרת השנייה, שכלבים צועקים. למה כלבים צועקים? זה כנגד שמד. ואנחנו יודעים, ש, שימו לב שזה פה בלשון רבים, לא כתוב חמורים נוערים, אבל פה בכלבים כתוב כלבים בלשון רבים, כתוב שם חמור נוער, אבל פה כתוב כלבים בלשון רבים, כי גזרות של שמד יש כל הזמן מכל הכיוונים. האויבים של עם ישראל אף פעם לא פועלים לבד, תמיד זה בקנוניה, תמיד בלהקות, תמיד הקוזאקים מתחברים לצבא הרוסי, הגרמנים מתחברים לפולנים, לקרואטים, לאוקראינים, ללא יודע מי. הם תמיד בחבורות, להקות הכלבים. למה הם כלבים צועקים? זה כנגד שמד, מיטה. כמו שכתוב בבקמה דף סמך, כלבים צועקים על אח המוות בעל העיר. גמרא שאומרת, אם אתה שומע בחוץ שהכלבים מתחילים להלל ולנבוח, סימן שמלאך המוות נמצא בעיר. כך היה החלק השני של הגלות שהיו הורגים בהם וממיתים אותם. ולכן אמר משמרת שנייה, כלבים צועקים שהוא סימן יללה ומיתה. ולכך גם על זה הקדוש ברוך הוא יושב ושועק הארי. זה המשמרת השנייה. הקדוש ברוך הוא רואה את הבנים שלו נשחטים, נשכלים, נהרגים, נאנסים, נחנקים, נשרפים. הוא לא יכול לשבת בשקט. הוא שועק כארי. שועק כארי. ומהי המשמרת השלישית? חלק השלישי מן הגלות, אין שמד, אין שמד שם ישמור עמו ישראל מזה יותר ממה שהשמד הזה, השמד השלישי, מה הוא? ונוהגים האומות עם ישראל כמו שנוהג הבעל עם האישה. לפני שאני ממשיך, כמו שנוהג הבעל עם האישה, זה עליות ומורדות. לפעמים הם אוהבים, הם חבקים, מעלים את עם ישראל לגבעים, לפעמים ריבים, אבל זה דרעתא, יכול תמיד להגיד, זה יחסים נורמליים, ככה זה בין האומות, זה לא חייב להיות רק עם יהודים ככה, כן? פעמים זה עשיו, אחי עשיו, אחי עשיו, ולפעמים אתה מזהה שהוא עשיו, הוא לא אחי, כן? זה ברור, אבל מה אתה תמיד אומר לעצמך? זה נורמלי, אתה מצדיק את הדבר הזה. עם ישראל יושב בגלויות, אפילו היום, יושב בצרפת, יש איזה פוגרום כזה, פוגרום אחר, לא יודע מה, מצדיקים את זה. או, היינו צריכים ללכת בלי כיפה, לא צריך להרגיז אותם, זה זמני, המוסלמים יעזבו, עוד הצרפתים יתעוררו, יהיה כך, יהיה אחרת, אותו דבר, אמריקה, אותו דבר, כל מקום אחר. כל מיני הסברים. אתה אומר, זה נורמלי, זה אישה עם בעלה. בבית אין ריבים. אבל, אומר המהר"ל, כי האומות נחשבים בעל לישראל בגלות, שנאמר, בישעיהו כבב, בעלונו אדונים זולתך. והבעל כאשר לא תמצא אישה חן בעיניו הוא מגרשה. כן, אבל אל תשכח שזה לבעל, יש גם עניין שהוא יכול לגרש. גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, מגרשים. והגירוש, כך אומרות, כאשר ישראל אינם מוצאים חן בעיניהם, מגרשים אותם. וזה עיקר הגלות. זה עיקר הגלות הגירושים. צריך להבין למה. לחלות את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעולם. בגופים, לעולם הוא לא ייתן. הוא לא ייתן. וכשעם ישראל נמצא באיזושהי גלות, אז אם הוא שומר על הייחודיות, על הבידול שלו בגלות, אז אתה יכול לראות שהתורה צומחת וגובעת, ויש ריבוי של בתי של ישיבות ובתי מדרשות, ולכאורה נראה שהכל תקין, הכל שפיר. עובדה, קהילות יכולות להתקיים גם בגלויות, הן מתקיימות מאות שנים ולפעמים אלפי שנים בגלויות. היהודים הקיפו את עצמם בחומות, כל אל שומרי החומות הקיפו את עצמם בחומות ושמרו על עצמם. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה במקום שבו הגוי מרגיש שהוא הבעל שלנו ואנחנו האישה. אז הוא מתחיל לקרב אותך ולעלות אותך, ואז אתה מתחיל להתלבש כמו ולהתנהג כמו ולהיות גרמנים בני דת משה וכל מיני כאלה, שזה דברים שאותם אנחנו ברגע שעושים אותם, אז כבר לימוד התורה נחלש, קיום המצוות נחלש, הקהילות מתפרקות, נפתחות כביכול. הן נפתחות, המשמעות זה לחבס מילים. להתפתח לעולם זה להתפרק. זה האמת. האמת זה להתפרק. יש להיפתח לעולם ויש להיפתח לעולם. להיפתח באופן שאנחנו מתפרקים מכל הערכים שלנו, מכל מה שאנחנו מאמינים בו, מכל מה שכל הדורות בדם יזע ודמעות הצלחנו לשרוד, ועכשיו אנחנו מתפרקים אל זה. לא נקרא להיפתח, זה נקרא לאבד זהות. בכל אופן, ברגע שזה קורה, אז הדבר הכי גרוע זה שאתה מגורש. כשאתה מגורש אתה מאבד את היכולת ללמוד, אתה מאבד, למעט יחידי סגולה. יש יחידי סגולה שגם בדרך בנדודים, עם הקל הנדודים, הצליחו להגיע ללימוד תורה. אבל אתה בשביל ללמוד תורה כמו שצריך, אתה צריך יישוב הדעת. אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה נע ונד, אתה כל הזמן מגורש ממקום למקום. זה על פי המהר"ל הגלות הקשה מכולם. ועל כל שלושת הגלויות האלה יש גלות רביעית גם. הגלות הרביעית, זה מפחיד, אז שרתי את זה לסוף. הגלות הרביעית כוללת כל השלוש הקודמות. זה הגלות הרביעית. הגלות הרביעית, מלכות רביעית, זה גלות שכוללת את כל את כל השלוש, ואומר יש לקיש, והיא קשה משלושתם. קשה משלושתם. וזה הגלות שאנחנו נמצאים בה עד היום, ככל שנמצאים עוד יהודים בגלות. כן? לא משנה, אנחנו בהתחלת הגאולה כבר, אבל עדיין יש שרח של גלות מאחורינו, שעוד לא הגיעו הנה. רצון שקדוש ברוך הוא יקבץ כל נתחי ישראל הנה לארץ, בעזרת השם, ונזכה לקומם ולהקים את בית המקדש ולראות בביאת משיח צדקנו. אבל צריך לדעת שיש גלות רביעית. זה גלות שכוללת כל הגלויות. גם הורגים בנו, גם משמידים אותנו, עושים לנו שמד רוחני, וגם מגרשים אותנו ממקומות. לפעמים זה משכונות, לפעמים זה ממש מארצות. אנחנו בתוך התהליך הנורא הזה נמצאים יום יום, ועל כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי. אנחנו צריכים, כיוון שאני חייב עוד קצת שפחי ארי, אז אנחנו נגיע אל הארי. יש גמרה בחולין, ששם הגמרה מביאה איזה מסע ומתן, דין ודברים שהיה לרבי יהושע בן חנניה עם הקיסר. רבי יהושע בן חנניה היה תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, והוא היה המומחה בדיבייטינג, לעשות דיבייטינג, כן? זה עימות עם חכמי אומות העולם. עכשיו, היו מביאים מולו חכמים, הקיסר בעצמו התעמת איתו כמה וכמה פעמים, ורבי יהושע בן חנניה היה מביס אותם, מביס. יום אחד הקיסר אמר לרבי יהושע בן חנניה, לא, הקדוש ברוך הוא נדמה הרבה פעמים בתהילים, בצל הנביאים, כאריה, אריה. אמר לו, תגיד לי, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא משול לאריה, אבל אנחנו יודעים שיש גיבורים שהורגים אריה. שמשון היה יותר חזק מאריה. אתם לבד קוראים את זה, הוא שופט שלכם, קוראים ספר שופטים, שהוא שיסה את הארי כשסה אגדי. דוד המלך היכה את הארי, היו יותר חזקים מהארי. אז אם האלוקים שלכם הוא אריה, אז תדע שיש גיבורים שהורגים אריות. מה לא רבי שירי אבן חנניה, אתה לא כל כך הבנת, את האריה הזה אתה לא רוצה לראות, כי האריה הזה אתה לא יכול לראות אותו, לא, זה לא מה שאתה חושב, אבל אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לראות אותו. אז הלך רבי יהושע בן חנניה והתחנן לקדוש ברוך הוא שישלח לו להראות לו את האריה דבית אילאי, ככה זה נקרא, אריה דבית אילאי. אריה דבית אילאי זה אריה של אש, זה אריה מיוחד שהיה באמת אריה עוצמתי ביותר. התקרב אריה דבית אילאי למקום מושבו של הקיסר הזה, 400 פרסה, נותן שאגה אחת, כל החומות של העיר נופלות וכל הנשים המעוברות מפילות. שאגה אחת. מתקרב עוד 10 פרסות, נותן עוד שאגה, ריח אחד כזה חזק, השיניים של כל תושבי רומי נופלות. נושרות להם השיניים מהפחד. הקיסר נעצר, אמר סליחה, קח אותו, אני לא רוצה, שחרר אותו, שילך. האריה הזה, אני לא מתעסק איתו. זה אריה שאין גיבור שיכול עליו. יופי, נפלא מאוד. אריה דבי אליי. עכשיו, מה הגמרא הזו באה להגיד? יש הקדוש ברוך הוא שהוא שואג. אנחנו נמצאים בחודש שמזלו אריה. הארי, האמת שבגמרא כתוב שהארי שואג, לא כתוב אריה. בכמה וכמה מקומות, כולל במדרשים, הקדוש ברוך הוא משול לאריה. אריה. אריה, אנחנו יודעים שאריה זה גימטריה גבורה. גימטריה 216. זה אריה. בני שכר מביא דבר מופלא, שיש 9 ימים בחודש אב. בכל יום יש 24 שעות. 9 כפול 24, בדיוק מניין אריה. 216. בדיוק 216. 216 שעות של דין. אחרי כן הדין מתהפך, ובטו באב הוא מגיע לשיא הרחמים, עד שלא היו ימים טובים לישראל, כטו באב וכיום הכיפורים. עד כדי כך, מתהפך הדין. עכשיו זה ימים מאוד מאוד קשים. כל שעה נספרת, 24 כפול 9. אבל, פה בגמרא כתוב ארי, לא כתוב אריה. יש איזה רמז, אומרי חזל דבר פלא פלאות. הוא אומר, קראנו באריזל, נכון? קראנו שבצאת באב נולד המשיח בצוהרי היום. תוריד 6 שעות מהשקיעה אחורה, נשארת עם 210. גימטריה בדיוק ארי, לא אריה. תוריד פשוט מהשקיעה אחורה לכיוון הצהריים, זה הזמן שבו מתחילים, יש עדות שמתחילים לנקות את הבית, כן? צוהרי היום בתשעה באב מתחילים לנקות את הבית. ואריזל, כמו שקראתי לכם, אומר מערכו בשם האריזל, שבאותו יום נולד, בצהרי היום הזה נולד משיח. נולד משיח, זה זמן של שמחה. זאת אומרת, בצד זה שיש חורבן, כן, רבי יוסי נכנס לחורבה מחורבות ירושלים. לזוג שמתחתן, אנחנו אומרים שהם זכו לבנות חורבה מחורבות ירושלים. רבי עקיבא, שהוא הולך עם חכמים בגמרא, רואים שואל יוצא מבית קודש הקודשים, אז נאמר לרבי, מאיפה הם יצאו? מאיפה הם יצאו? איפה הם עשו קריאה? מחורבות ירושלים. מה העניין של לבנות בית על חורבה? מה העניין של רבי יוסי להיכנס לחורבה מחורבות ירושלים? מה העניין של חורבה? אז ודאי שאנחנו מבינים שאנחנו מדברים על חורבה מחורבות ירושלים, אנחנו מדברים על מציאות שהיא מציאות מתפתחת. כן? כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. קודם כל חורבה, חרב, בלשון הקודש זה גם יבש. יבש, צמא. כן, האדמה היא חרבה. ומה פירוש? היא כל כך צמאה שאתה רואה בה בקיעים כאלה. כן? יש בה בקיעים. כל כך היא צמאה, היא חרבה. היא יבשה לגמרי. חורבה זה גם לשון קט חרוב. כן? שיט אלפי אבי אלמה וקט חרוב. 6,000 היה העולם, ואחרי כן נחרב. מה פשט נחרב? שאתה מגלה רצון והשתוקקות וצמאון עזים, זה נקרא חרוב. זה נקרא חרב, יבש. אם אתה שם על האדמה הבקועה הזו, אתה שופר עליה דלי של מים, אתה רואה בבת אחת איך היא רובה את כל המים, שום דבר לא נשאר למעלה, היא בולעת את הכל, כן? זה כל כך צמאה. אנחנו נמצאים במציאות כזו של השתוקקות וכיסופים. זה נקרא כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. למה? כי כשאתה מתאבל אתה משקף נקודה של חוסר. אבל משקף נקודה של חוסר, של השתוקקות. מה אני רוצה? אני רוצה עכשיו בית המקדש, אני רוצה עכשיו את תחיית המתים, אני רוצה עכשיו הכי הרבה שאני יכול, אני רוצה את זה. אז כשאני משתוקק לזה, אני חרב לזה, אז ממילא הבניין הוא בניין אמיתי ויסודי. לכן כתוב כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זוכה זה בלשון הווה, לא כתוב יזכה לראות בשמחתה. כתוב זוכה עכשיו. העיניים שלו מזדקחות לראות את הבניין האפשרי. זה הדבר, זה גבוה מאוד. אדם שמתאבל, אדם שכואב לו, מגלה שיש לו שייכות לעניין. הוא מגלה שיש לו שייכות, הוא מגלה שיש לו חוסר, אז הקדוש ברוך הוא מצביע את החוסר. והמהר"ל אומר את זה בנצח ישראל בפרק אחר, שאני לא זוכר כרגע מהו, אומר המהר"ל בדיוק את היסוד הזה. היסוד הוא שאתה, הקדוש ברוך הוא ממלא היעדר. אתה רוצה הוויה חדשה, אתה צריך שיבצר אצלך היעדר כלשהו. אם יש לך חוסר, יש מה למלות אותו. אם אין לך חוסר, אם אתה מרגיש שלם, אתה מסתובב בעולם הזה, אתה אומר לא חסר לי כלום, לא תקבל בית מקדש. לא תקבל, אתה לא צריך, לא תקבל. רק אם אתה מסתובב ויש הרגשה של חוסר, הרגשה שהדבר עוד לא שלם, עוד הוא שבור, עוד צריך לבנות אותו, עוד צריך להקים אותו, אתה יכול להקים, לקבל בית מקדש. אותו דבר זה אצל זוג. זוג שרק עכשיו ניסה, הוא בונה חורבה מחורבות ירושלים. משתי בחינות. קודם כל, חורבה מחורבות ירושלים, הוא לא בא על קרקע בתולה. הוא לא מתחיל חדש. יש לו הורים, ויש לו הורים הורים, ויש לו משפחה, ויש לו שורשים, ויש לו יסודות, והוא בונה על מה שהם עשו. על מה ש... לא, נו, סבא רב יש לו אולי כבר לא בחיים. אבל יש לו חורבה לבנות עליה. אתה בונה על מה שהיה. אבל ביותר... הדבר הזה בא לידי ביטוי במה שאותו זוג הוא עכשיו בונה בצמאון, בהשתוקקות, בכיסופים את הבית החדש שלו. השתוקקות זה לזה, כיסופים לבנות משהו חדש יחד. זה נקרא חורבה מחורבות ירושלים. הכל חרב, כל כך צמא, כל כך רוצה, כל כך משתוקק, שזה נבנה ממילא. הקדוש ברוך הוא מסביע את זה. הוא מסביע לכל חי רצון. צריך לשקף את הרצון. אב זה החודש של ברור הרצון. ברור הרצון של היהודי ביחס לכל דבר. מה אני רוצה באמת בחיים האלה? מה אני רוצה מהזוגיות? מה אני רוצה מהפרנסה? מה אני רוצה מהחיים? מה אני רוצה מהתורה? מה אני רוצה מהילדים? מה אני רוצה באמת? ממה אני ירא? ממה אני ירא באמת? ממה אני מפחד באמת? מה אם לא יהיה לי אני אשתגע? כן, אני לא אוכל לחיות. זה החודש הזה, חודש אב. חודש ברור הרצון. ולכן זה, הוא קשור לכתר. כתר קשור למלכות. המלכות זה בניין בית המקדש. וכשהקדוש ברוך הוא יושב ושואג בשלושת המשמרות, הוא שואג שאגות של כאב. והדברים מתוארים בחז"ל ובמדרשים כפשוטם, שהקדוש ברוך הוא כואב לו הצער שיש לעם ישראל. כואב לו שעם ישראל לא משתוקק ברמה הנדרשת, שעוד לא תיקנו את העוונות. שבגללם חרב בית המקדש, בית המקדש הראשון בגין עבודה זרה, על כך שלא ברכו בתורה תחילה, בית המקדש השני על לשון הרע, על שנאת חינם, נחרב, ואין זה המקום להרחיב, אבל אולי בעזרת השם, בהזדמנות אחרת, בשבת נרחיב מה זה העניין הזה של שני החטאים האלה בדווקא. אבל כיום צריך לדעת, רק לצורך העניין, לסכם את העניין הזה, ואני עובר לשפחי אריזל, מחילה שאני מחזיק אתכם ארוך. אבל זה לכבוד אריזל, וכל אחד יכול לבקש מהאריזל שיעמוד מליץ יושר עלינו, כי תכף תשמעו, אריזל זה משה רבינו עליו השלום, זה נשמת משה רבינו. אבל רק אסכם את הנקודה. אז בימים האלה צריך להרבות באהבת ישראל כנגד שנאת חינם, להפסיק לדבר לשון הרע באופן מוחלט כנגד הלשון הרע. שנאת חינם בא לידי ביטוי בחורבן הבית בלשון הרע. קמצא ובר קמצא הלך הלשין, הוא הלשין קמצא, סיפר לשון הרע לעם ישראל. צריך להרבות בלימוד התורה. על שהיו, על שלא ברכו בתורה תחילה, אנחנו נברך את התורה תחילה. כל פעם שאפשר ויש הזדמנות ללמוד משהו או מה, להרבות בזה. להרבות. לא להיבהל מלהתעורר מוקדם, גם אם זה באמצע הלילה, לעשות תיקון חצות. מי שמצליח לעשות תיקון בחצות היום, מה טוב ומה נעים. יושב על הרצפה, אומר את התיקון, חצות תיקון רחל, עושה את זה על הרצפה, זה קצר ביותר, זה 10 דקות מקסימום, ועשית גם את התיקון הזה. באופן כללי, משתדל יותר בתורה, במצוות, אבל להרבות בעניינים האלה שקשורים ללימוד התורה ולאהבת חינם במקום שנאת חינם. עכשיו, כל הדברים האלה, הלא זה עומק תורתו של האריזל. האריזל, בואו נעשה את זה לחיים שלא יתייפשו הגרונות, אני רואה שיסטי, והכוס שלו חרבה. חרבה הכוס שלו. חיים לחיים לחיים. אריזל, אתם יודעים שהוא בא ממצרים. באור שבעת הימים בהיכל הרביעי אומר בעל בהיכל הנצח, אומר בעל הספר כהאי לישנה, אפשר שרמז לו בזה כמו שמרשה רבנו עליו השלום כאשר יבוא ללמד תורה לכל ישראל יהיה אליהו זל המתורגמן שלו. אז אותו דבר כן רבנו אריזל, כאשר בא אתה ללמד סודות התורה לישראל, אז רבנו מערכו זל הוא המתורגמן שלו. כמו שיש משה ואליהו, אז יש אריזל והם עורכו, רב חיים ויטל. כי ידוע שהחברים לא היו יכולים ללמוד ממנו כי אם על ידי רבנו מערכו. אריזל אסר על הגורים, אסר על החברים להמשיך את התורה שלו, כולם היו מחויבים להמשיך תורת האריזל רק מרבי חיים ויטל. הוא אמר להם, אתם לא הבנתם, היחיד שהבין פה זה רב חיים ויטל, ואם הייתי יכול ללמד הייתי מלמד רק את רב חיים ויטל, והוא היה מלמד את כל היתר. ומה שרב חיים ויטל דרש מרבנו הארי ללמד אותו, זה היה לצנינים בעיני אריזל. אריזל אמר לו, אתה מזיק אותי, כל פעם שאני מגלה לעוד מישהו סודות אתה גורם לי נזק. אז אמר לו מוערכו, אמר לו, איך אני יכול לקבל את כל הטוב הזה לבד ואחרים לא ייהנו? על שייך התחנן בדמעות, על שייך הקדוש רבי משה על שייך התחנן בדמעות לאריזל שילמד אותו. אריזל דחה אותו, התחנן בדמעות, דחה רבנו על שייך, התחנן. לא, הוא ארץ ישראל. הוא היה ספרדי לדעתי, ובאותה תקופה הוא נולד בצפת לדעתי. בכל אופן, אומר, אין משה רבנו עליו השלום ואין האריזל התחילו את דרכם במצרים. האריזל את ההשגות הראשונות שלו רכש במצרים. משה רבנו רכש במצרים. האריזל היה ענב מאוד וברח כמו מאש מכל ניסיון להדביק לו תוארים או לעשות אותו גדול. ומשה רבנו עליו השלום נאמר עליו שהוא היה ענב. ועוד רשימה של תכונות וגימטריות שקשורות איך משה רבנו קשור עם האריזל. האריזל זה דמות מופת שבשנה ושמונה חודשים שינתה את כל שמי היהדות. כל המופע של האריזל שנפטר בגיל צעיר מאוד, 37, איך הוא הספיק? בשנה ושמונה חודשים מעביר את כל תורת האריזל לרב חיים ויטל ונפטר מן העולם. הפטירה שלו מתוארת בצורה פלאית. אומר ככה, רב חיים ויטל כותב את זה בשער הגלגולים, דף צדיק ט'. תקשיבו לזה, תבינו גם מה זה ענווה, אבל גם מה זה שהסודות צריכים ללכת רק אל מי שזה מתאים לו, ובאופן שזה מתאים לו, וכמה צריך להיזהר לדבר על זה. אומר ככה, ואתה אכתוב מה שהגיד לי מוריזל. זה כותב מוערכו רב חיים ויטל על מה שאמר לו אריזל. מוריזל זה אריזל. שבעה ימים קודם שנפטר לך העולם הבא. אז הייתה שיחה בין האריזל לרב חיים ויטל, שבעה ימים לפני שהאריזל נפטר מן העולם. ודע כי מן השעה הראשונה שדיבר עם מי אמר לי שיזהר מאוד מאוד שלא אגלה עניינו של השגתו וידיעותיו לבני אדם, שהוא לא בא רק לתקן אותי בלבד. אריזל אומר למוערכו, אני באתי לעולם רק בשבילך, אני חי פה רק בשבילך. ויתרה בי
לתקן אותי בלבד, ואחר כך על ידי יתוקנו אחרים. ויתרה בי שאם אגלה עניינו, יימשך נזק גדול לו ולי ולכל העולם כולו. ונתגלגלו הדברים שמורי, הרב משה אלשיך ז"ל, נרו, ז"ל, ידע הדברים וגזר עליי שיגיד לו העניין, ומכוח גזרתו הוכרחתי לגלות לו. האלשיך היה הרב של רב חיים ויטל, לפני האריזה. בא האלשיך הקדוש, רב חיים ויטל, ואומר לו, תשמע, אני גוזר עליך, רב גוזר על התלמיד שלו. אני גוזר עליך שתגיד לי מה האריזה מספר לך, מה הוא אומר לך. והוא מסרב. כמה הוא יכול לסרב? גזר עליו, הוא הכרח לספר לו. ואז משם ואילך נתרבו הנכנסים בבית מורי ז"ל. התחיל להיות תור אצל הארי ז"ל. פתאום למדו שהוא יודע שפת החיות, יכול לזמן נשמות של אנשים חיים, יכול לקרוא לנשמה של אדם חי שעומד לפניו, לא רק של נפטרים. ידע שפת החיות, שפת העופות, שפת ידע קריאת כף יד, קריאה בפני האדם, בפרצוף האדם, ידע גלגולים, ידע להגיד לאדם כל הגלגולים שלו ומה הוא צריך לתקן. ואני הייתי חושב, אומר חיים ויטל, רב חיים ויטל, שעשיתי מצווה גדולה לזכות כל אותם שהיו חוזרים בתשובה. אנשים היו נכנסים לאריזה, הוא היה מסתכל על הבן אדם, היה אומר לו ככה וככה וככה עשית וככה אתה צריך להימנע מלעשות, הבן אדם יצא המום, המום, חוזר בתשובה, חוזר בתשובה, התחיל לעשות שם נפשות, אנשים חוזרים בתשובה בהמונים. רב חיים ויטל אומר, תראה, בזכותי כולם חוזרים בתשובה. אם האריזה לא היה שומר את עצמו בסוד, אף אחד לא היה מכיר את הדבר הזה, לא היה חוזרים בתשובה. ופעמים רבות היה מורי ז"ל מוכיח אותי על זה, שלא היה לו פנאי ללמוד איתי עמי מרוב הנכנסים, והיה אומר לי, אלו אתה גרמת כל זה שיכנסו אליי אלו, ואף על פי שנמשך לי נזק מעניין זה, איני יכול לדחותם. אומר האריזה, ברגע שנכנס אליי יהודי, גם לי אין כוח לדחות אותו, להגיד, תשמע, אני לא יכול ללמד אותך, אני צריך ללמוד עכשיו מרב חיים ויטל. אבל אומר לרב חיים ויטל, אתה גרמת את זה. אם לא היית עושה את זה, זה הם לא היו נכנסים. לא היו נכנסים, אני לא דוחה אותם בידיים. אני לא יכול לדחות יהודי בידיים. אצל האריזה היו כל היום וכל הלילה נכנסים. כל היום וכל הלילה. הוא היה גופו, נפשו, מסור. מסור לעם ישראל. מסור. יהי רצון שזכותו תגן בעדינו. הוא נפטר ג' ימים אחרי השיחה הזו, הוא חלה ג' ימים, ואחר ג' ימים מהשיחה הזו הוא קב המגפה בר מינן. יום ערב שבת זה היה פרשת מטות מסעי, יום ראש חודש אב שנת השלב ליצירה, שין למד ב' ליצירה, וביום שלישי בשבת, חמישה באב, כמו היום, בדיוק כמו היום, כמו היום, ממש, היה ראש חודש, היה יום שישי, ערב שבת, כמו היום, זה יום שלישי, ה' באב, נפטר לחיי עולם הבא, זכרו לחיי עולם הבא. זכותו תגן בעדינו בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו ולבכם לטובה, באושר וכבוד, שנזכה לגאולה שלמה, בביאת משיח, בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. שהקדוש ברוך הוא ירים את קרן עמו ישראל, אמן. בגויים ובכלל, בעזרת השם. שנזכה למנהיגים טובים, אמן. שכל אחד יזכה לגאולה פרטית, אמן. וכללית, בעזרת השם, נזכה יחד, אמן. מתוך נחת ובריאות ואריכות ימים ושנים טובים, אמן. כן, יהי רצון.